דיברנו אתמול, בין השאר, על טיפוח של איסוף ומיקוד בתודעה, טיפוח תשומת לב המשכית ורציפה, באמצעות טיפוח של תשומת לב לאובייקט אחד, שכפי שאמרנו עבור רובנו זאת הנשימה. אני רוצה להניח כאן הבוקר שכאשר תשומת הלב הופכת למעודנת יותר, יש תשומת הלב צלולה יותר ופחות מוסחת, יש גם אפשרות כמו להרפות את תשומת הלב. להרפות מהכוונה להתמקד באובייקט אחד, וכמו לנוח ולפתוח את תשומת הלב ממוקדת ברגע הזה, במה שמתהווה, במה שנעלם. אתם בטח רואים כבר עכשיו אולי את הלינק למה שדיברנו אתמול בערב, הניטשה, הראיות. פיתוח היכולת שלנו, פיתוח הראייה של התהוות והיעלמות, הופעה והתפוגגות. ואני רוצה בראש ובראשונה לומר כמה דברים על מה אני מתכוון כאשר אני אומר תשומת לב צלולה יותר או פחות מוסחת. כיצד זה בא לידי ביטוי? וחשוב לומר את זה ולהרהר בזה. כי הרבה מאוד פעמים המילים האלה נופלות לנו בדיוק כחיצים על כל מיני פנטזיות שיש לנו. לאן אני אמור להגיע? מה זה אמור להיות תשומת לב צלולה? אני רוצה למנות כאן כמה נקודות. נקודה אחת זה שישנה יותר ויותר בהירות מהו אובייקט המדיטציה, מה נוכח כרגע. בין אם כרגע מה שנוכח ואנחנו שמים לב אליו זאת הנשימה, השאיפה, הנשיפה, או אם כרגע אני שמה לב שאני במודעות להקשבה, לשמיעה, לצלילים, או כאשר איזושהי תחושה ממלא את המסך ותשומת הלב נמשכת לאיזושהי תחושה, ישנה יותר בהירות איכן תשומת הלב וגם למה הכוונה באובייקט הזה. לפעמים בהתחלה כשאנחנו מתיישבים, אפילו נשימה נשמעת כמו איזשהו רעיון, כן, אני יודע מה זה. אבל בו בזמן החוויה של הנשימה מרגישה כמו רחוקה. וגם כאשר אנחנו חשים בה, לא פעם עולים בנו כל מיני גלים של ספקות. רגע, זה הכוונה? האם אני עכשיו, האם זאתי נשימה? לאט לאט עולה יותר בהירות שמה שאני שם לב אליו זה מה שאני שם לב אליו. אולי אם זה יותר ויותר בהירות, זה מה שנוכח עכשיו. נקודה שנייה היא שאנחנו שמים לב יותר ויותר מהר כאשר תשומת הלב מוסחת, כאשר התודעה נלקחת לכאן או לשם, בין אם זה מחשבות, זיכרונות, תוכניות, שיפוטים, יותר מהר אנחנו שמים לב שזה קורה. אני אומר כאן בסוגריים, אבל סוגריים ממורכרות, כמו עזרה למשתמש. כשזה קורה, אנחנו הרבה פעמים עלולים להרגיש שאנחנו מוסכים יותר. כי אנחנו המון פעמים תופסים את עצמנו, זה זיכרון, זה תוכנית. ולא פעם יוצא לי שניגש אליי מישהו ואומר, תשמע, התרגול הזה גורם לי להסחות דעת. אני כל הזמן בהסחת דעת. זה גוד ניוז. אנחנו שמים לב. אנחנו שמים לב יותר ויותר מהר. ואז שמים לב הרבה יותר ויותר כמה הדעת מוסחת. וזה בסדר. זה טבעי. אנחנו לא מנסים להשמיד את זה. אנחנו עובדים, אנחנו לומדים את התודעה. ולומדים לטפח בה איכויות מיומנות. יותר בהירות, לגבי, בהירות הפשוטה, לגבי האובייקט של תשומת הלב. נקודה שנייה היא שאנחנו שמים לב מהר יותר כאשר התודעה מוסחת. נקודה שלישית היא שקל לנו יותר לשמוט את מה שמעסיק אותנו או מושך אותנו. זה קשור אל הנקודה השנייה, ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, הבלון הזה שהתנפח בפנים, הוא פחות הפך למשהו. זה כמו ההבדל בין בועת סבון, כזאת ש... לבין רכבת מסע. כשההסחה קרובה יותר אל ההתחלה שלה, המחשבה קרובה יותר להתחלה שלה, זה אולי מרגיש הרבה יותר אוורירי. יש בזה פחות אנרציה. למשל, מעניין אם היום בצהריים יהיה עלועה, זאת מחשבה. לעומת זאת, כאשר מעניין אם יהיה בצהריים עלו גובי, כן, אני רוצה עלו גובי, וואי, איך אהבתי באודו וזה וזה ושם. ומעניין מה אם תרצה שתהילה איתי באודו וזה. וואו, יש לזה כבר מומנטום של רכבת מסע. ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, ושוב, תזכרו את הסוגריים האלה, לפעמים דווקא המהר יותר מרגיש כאילו אנחנו מוסכים יותר, אבל ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, קל יותר לשמוט. זה זיכרון. זאת פנטזיה. זה שיפוט. זה כל מה שזה. פאף. וככל שקל יותר לשמוט, הנקודה הרביעית שעולה, קל יותר לחזור. יש פחות כוח למה שכמו לוקח אותנו למחוזות אחרים. אז באיזשהו אופן אתם יכולים לבחון ולתרגל עם ההסתכלות הזאת, שהרבה פעמים מרגישה כמו, מה באמת? יש בי יותר צלילות? יש בי יותר תשומת לב? להבחין בפשטות של הבהירות לגבי האובייקט שנוכח עכשיו, הבהירות לגבי אובייקט המדיטציה. המהירות שבה אתם מבחינים שהדעת מוסחת, וכאן מאוד חשוב לזכור את המקום של לא למדוד, לשמוט את המדידה, את השיפוט העצמי, לא לתת ציונים שיוצרים עוד גלים. להבחין, אולי ההבחנה המהירה, יותר קל לשמוט ויותר קל לחזור. ואני רוצה להיכנס גם קצת יותר לגבי מה הבהירות לגבי אובייקט המדיטציה שנוכח כרגע מאפשרת לנו. בהירות מאפשרת לנו יותר איזושהי ראייה, אני קורא לה, אני לא יודע, נראה לי שאני עושה איזשהו עוול השפה, לא יודע, ראייה יותר הולוגרומטית. מהמילה הולוגרמה, מכירים? הולוגרמה זה תמונה תלת מימדית, תמונה שיש בה תחושה של נפח. זה לא רק כמו פלקט, אלא יש את ההרגשה שישנו עומק. אנחנו יכולים למשל להבחין שכאשר אנחנו ערניים בשאיפה, יש לזה גם כאן איזשהו פן רעיוני, מושגי, של הנשימה כרעיון, כמושג, הידיעה שבאה לידי ביטוי במילה שמתייגת ומצביעה עליו, הידיעה שעכשיו שאיפה. בפן המושגי יש גם איכות של דימוי או תמונה. יכול להיות שנוכחת בנו איזושהי, כאילו אנחנו רואים את עצמנו מהצד, או כאילו רואים את הבטן, מדמים את הנשימה. ולצד זה גם ישנה חוויה ממשית, מוחשית, של התחושות שכמו מספרות את היותה של הנשימה. בין אם אלה תחושות באזור הבטן, או באזור הנחיריים, או בבית החזה. וכמו שאתם שמים לב כבר כשאני מדבר על זה עכשיו, ואומר בבטן, או בנחיריים, או בבית החזה, אני עובר אל השפה של הדימוי. זה לא דברים שהם נפרדים אחד מהשני. אבל בו בזמן, האם כשאני חש את התחושות בבטן, אני באמת חש אותם בבטן? כשהבטן זה איזשהו דימוי שמצטרף יחד עם איזושהי חוויה טקטלית, שיש לה איזושהי איכות כזאת. יכול להיות שאנחנו מבחינים גם שכאשר אני שם לב לנשימה, יש גם הופעה של אובייקט, קרא לו שאיפה, ובו ברגע ישנה גם תחושה של ידיעה של האובייקט. או יכול להיות שברגע מסוים אנחנו בהירים שכרגע איזושהי תחושה בגוף שלאו דווקא קשורה לנשימה משכה את תשומת הלב. שוב גם כאן בתוך הבהירות הזאת, כלומר איזושהי תחושה כאן בגב התחתון. גם התחושה כמושג, יש לי כאן קיבוץ בגב התחתון. מילה שמצביעה, איזשהו דימוי, תמונה, גב תחתון, זה קורה כאן. ולצד זה גם חוויה עירומה, יחפה. שאני נותן לה אולי את השם, קיבוץ. וגם יכול להיות מאוד מעניין ובעל ערך לשים לב שכל רושם שעולה בנו גם מעורר בנו איזושהי הרגשה, איזשהו גוון תחושתי. כשאני אומר הרגשה, אני לא מתכוון מהקשר האסוציאטיבי והשורשי אל רגש, להרגשה במובן הכי פשוט שלה. נעים או לא נעים? להבחין בזה. מה אמרתי קודם? קיבוץ בגב התחתון. עולה כאן איזושהי תחושה של קיבוץ. איזה גוון יש לה? נניח, אמרתי קיבוץ. בדרך כלל קיבוץ יש לו איזשהו גוון לא נעים. ולראות כיצד הגוון הזה מיד אחריו גורר איזושהי תגובה פנימית. אם זה לא נעים, התנגדות או עדיפה. אם זה דווקא איזושהי חוויה או תחושה נעימה, איזושהי צמדות, ניסיון לשמר או להרבות. ואם זה לא במיוחד כאן ולא במיוחד כאן, מה שאנחנו קוראים לו לפעמים נייטרלי, איזשהו חוסר עניין או שיעמום. אנחנו נוטים טענותה יותר אל הקצוות, אל איפה שיש ג'וס. אז בתוך הבהירות לגבי תשומת הלב, אנחנו יכולים להבחין גם בפן המושגי רעיוני, המילה, הדימוי, בין אם זה של שאיפה, נשיפה, תחושה בגוף, צליל. וגם לחוויה המוחשית, הערומה, היחפה, שאליה אנחנו כמו מנסים להזריק את עיקר האנרגיה של תשומת הלב. וזה אימון, כי הרגל שלנו הוא ללכת לכאן. לחשוב על הדברים, לנתח אותם. זו לא טעות, זו לא בעיה. ככה זה. אנחנו יותר ויותר נוכחים בכל המורכבות של החוויה, בכל ההולוגרמה הזאת. ומתקרקעים בחוויה, באספקט, בפן המוחשי. וככל שאנחנו חשים את תשומת הלב צלולה יותר או יציבה יותר, אנחנו מרפים מהכוונה להתמקד באובייקט אחד. אם זאת הייתה הנשימה שאיתה אנחנו תרגלנו בעיקר אתמול. אז אם אנחנו חשים שתשומת הלב יציבה או צלולה, אנחנו מרפים משהו מהכוונה הזאת, נשארים עיניים הסקרניות ממוקדות ברגע הזה. רואים את ההתהוות וההיעלמות, שאיפה, נשיפה, צליל, חוויה ויזואלית, תנועה של מישהו לידי, יקצוץ בגב. ופה בזמן, בתוך יש זה איזשהו מנעד שכזה. אם אנחנו חשים שתשומת הלב פחות יציבה, וכאשר אנחנו פותחים אותה מעבר לאובייקט הממוקד, אנחנו חשים שזה עולה לי כרגע מילה, אלה שעם עיניים פקוחות רואים את מה אני מנסה להעביר. זה קוראים אי שקט בפנים, צזיתיות. אנחנו כמו, אז אנחנו אוספים את תשומת הלב באופן מכוון אל הנשימה. וככל שאנחנו מרגישים יציבות יחסית, אנחנו ערניים לרגע הזה בלי העדפה של אובייקט זה או אחר. ערניים להתחלפות, להתחלפות של מה שנוכח בהכרה מושך את תשומת הלב. וגם אם עולה בנו שזה מה שנוכח עכשיו, אנחנו רואים את החלופיות בתוכו. האם שאיפה זה איזשהו דבר? אפשר לתפוס אותו? שרה. העיניים שלנו מונחים שם. מרגע לרגע ישנה השתנות. כאשר תשומת הלב מונחת בצלילים שמפיק התור או היונה, לא יודע להגיד מי מהם עושה. לפי החיוכים, כמה מכם יודעים. האם זה איזשהו דבר אחד? כמו שברמה המושגית נגיד, כן, זה היונה, או זה התור. ובו בזמן יש את ה... לפעמים בחלק מהמקומות כשנשים לב שבאיזושהי תחושה בגוף שלאו דווקא אנחנו ממוקדים בנשימה ובתחושות שמתקשרות לנשימה, נראה שהרבה פעמים תשומת הלב נמשכת אל תחושות חזקות יותר, דרמטיות יותר. הרבה פעמים תחושות שמתקשרות עם מה שאנחנו קוראים לו כאב. אני אומר, מה שאנחנו קוראים לו כאב, כי כאב זאת לא תחושה. לא בשפה שבה אני מנסה להשתמש כרגע. כאב זה מין מילת מכסה, שיש מתחתיה כמה וכמה דברים. כשיהיה, אנחנו אומרים, כואב לי בגב התחתון. אז פה, בואו נראה רגע מה אנחנו אומרים. נראה, זאת הזמנה לתרגול, להתבונן, לראות את זה כשאנחנו מתרגלים. קודם כל, יש תחושה. כשאני אומר, כואב לי בגב התחתון, תכוון להגיד שיש כאן איזושהי תחושה. כאב זה לא בדיוק התחושה. מה שאני אומר, היא מילת מכסה. לפעמים מתחת למילה, לחוויה של כאב, יש תחושה של לחץ. לפעמים יש תחושה של דקירה. גם דקירה, ישנן כל מיני איכויות של דקירה. ישנן דקירה שדוקר כמו מחתים כזה. יש דקירה כמו איזה מסמר עשר. ולפעמים יש תחושה של קיבוץ. זה כואב. ולפעמים זה חם, בוער. וכל מיני מיקסים, תערובות של התחושות הללו. אז לראות, אני אומר, הכאב, יש תחושה להפנות את תשומת הלב, לראות את התחושה היחפה, העירומה, מה התחושה שנמצאת מתחת למילה. ואיפה? איפה זה בדיוק? כן, אנחנו מבינים, הנה אמרת, בגב התחתון. אבל איפה זה בדיוק? אתם מכירים את זה כשהולכים לרופא? הוא מתחיל, כאן, 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 כאן. או, כאן! ממש לראות כזה עם תשומת הלב, כמו עם האצבע של הרופא, איפה הנקודה, איפה המעיין שממנו זה כמו נובע, ולקחת את זה גם מסביב, לתת להדוות להתרחב. פה, לא, זה לא כל כך, אבל אני עדיין מרגיש, פה אני עוד מרגיש, ופה אני כבר כמעט לא מרגיש, או אולי לא מרגיש. לתת לעצמנו את כל זה, לבחון, להסתכל מתחת למושג, למשל גב תחתון או ברך או מה שזה לא יהיה. אז יש תחושה, מהי התחושה? לחקור אותה, לפגוש אותה. איפה? מה מתחת למושג? ברך, גב תחתון. לראות איזה גוון תחושתי יש שם. אתן לכם רמז. דרך כלל כשכואב לנו, גם לא נעים. להיווכח בזה שהמעלה עם זה ועולה בפנים איזושהי תחושה, זה לא נעים. הרבה לפני שנותנים לזה מילים כל כך ארוכות כמו לא נעים, לראות את זה. ולראות שזה מעלה איזושהי תגובה, עדיפה, סלידה, רצון שזה לא יהיה. לפעמים אפשר לחוש את זה ממש גופנית, ממש איך מסביב למעיין הגוף ממש מתכווץ. איך זה בא לידי ביטוי במחשבות? עוד פעם, עוד פעם הכאב הזה? עוד פעם. מה יהיה? טוב, נו. מתי זה ייגמר? נו, מתי יהיה הגום? לראות את כל האופני ביטוי. ובתוך ההתבוננות, בתחושה, לראות את השינוי, את השינויים, גם הקטנטנים המיקרוסקופיים שישנו. במה שאני מרגיש הרגע, הרגע, הרגע. וכן, נכון. לפעמים עולה בנו הזה. טוב, הכל, הכל ארעי ובר. חלוף ושימור, חוץ מהכאב הזה שלי. בואו נעצום עיניים.
אההה